אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לתשעון דנמרק, ושידור חוזר בין השעות 6 ו-8. בישראל, המקדימה בשעון הקיץ את דנמרק בשעה אחת, ייקלט השידור בין השעות 5 ו-7 בערב, ובשידור החוזר בין 7 ו-9 בערב. באזור קופנהגן ניתן לקלוט את השידור בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 FM בכבלים. באינטרנט ניתן למצוא אותנו ב-www.radioshalom, במילה אחת, radioshalom.dk, אני חוזר, www.radioshalom.dk. יש ללחוץ על הכפתור שעליו רשום רדיו אינטרנט, ובכתובת הנפתחת ללחוץ על השורה העליונה לשידור חי ועל התחתונה לשידור מוקלט מן העבר. התאריך היום הוא כ"ח באלול שנת תשס"ח, 28 בספטמבר שנת 2008. מחר ערב ראש שנה תשס"ט, ואני מאחל למאזינים שנה טובה מקודמתה. בשידור היום אשמיע לכם בהשמעת בכורה עולמית את שירו של יוסי ולד, ברכות, שיר שחובר לפני מספר שבועות וקיבלתי את הזכות להשמיעו לראשונה. כמו כן אשמיע פיוטי עדות שונות לראש שנה. אני מקווה שתהנו ותפיקו תועלת והנאה מן השידור. באולפן אלי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים. הנה שנה עוברת, הדודאים והפרברים, שירו של אהוד מנור.
שנה עוברת, נשכחת מהר, ומנגינה נשארת, היא לא תוותר.
הנה שנה עוברת, בביצוע הדודאים והפרברים, אהוד מנור. בשנה החולפת נכנס לתפקידו ארתור אבנון, שגריר ישראל החדש בדנמרק. כבוד השגריר נמצא איתנו על הקו. ערב טוב למר אבנון.
ערב טוב לך ולמאזינים, אלי.
כן, אנחנו עוד נדבר בעתיד על תפקידך, על העבר שלך, אבל היום נדבר רק על השנה החדשה הבאה לנו לטובה. מה יש לך לומר למאזיני רדיו שלום בעולם כולו, או לברך?
כן, ולמעשה באמת גם לכבוד וגם לעונג להתראיין בתחנה ולברך לשנה החדשה. אני פונה באמצעות התחנה, תחנת שלום, בפעם הראשונה. הגעתי לדנמרק לא מזמן, ולהביא את ברכתה של מדינת ישראל ואת ברכתי האישית לשנה החדשה, זה באמת לעונג ולכבוד.
אנחנו... הכבוד כולו שלנו.
תודה, תודה. אנחנו עומדים בערב שנת תשס"ט, ואני רוצה לחלוק עם כל המאזינים שזו באמת זכות גדולה בשבילי לשרת את מדינת ישראל בדנמרק. זאת לא המדינה הראשונה שאני משרת בה, אבל המדינה הזאת והעם שלה נרשמו בהיסטוריה האנושית כיוצאי דופן וכיחידים, בעיקר בסיוע שהוגש לעם שלנו בתקופה הקשה ביותר בתולדותיו, בתקופת השואה. זוהי זכות בשבילי לשרת בדנמרק, גם לאור הידידות שלה, שבאה דרך אגב לידי ביטוי בחודש מאי האחרון, כאשר ראש ממשלת דנמרק אנדרס פוג רסמוסן הגיע לישראל בביקור רשמי, והייתה לי הזכות להתלוות אליו בביקור הזה. אולי כדאי לציין שערב השנה החדשה מדינת ישראל נהנית מהישגים בתחומים רבים, בכלכלה, במדע, ברפואה, בשמירת הסביבה, האקלים, וברבים מהתחומים האלה יש שיתוף פעולה מאוד הדוק בין שתי המדינות. למשל, בדיוק השבוע, ערב ראש השנה, ערכנו משלחת גדולה מישראל של מדענים. זה היה הביטוי להסכם שנחתם לא מזמן בין דנמרק לישראל, שמאפשר מחקר ופיתוח משותף בתחומי, בעיקר בתחומי רפואה, תרופות שיעזרו, כך אנחנו מקווים, במחלות קשות מסרטן ופרקינסון, דרך אלצהיימר ומחלות אחרות. הביקור הזה רק משקף רק תחום אחד בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות, אבל ישנם תחומים רבים כאלה, בתחום החקלאות למשל, שבו דנמרק מסייעת במזרח התיכון יחד עם ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. ולמדינה שלנו עוד יש בעיות, האתגרים, ההישגים, כל זה קיים, אבל בעיות קיימות בעיקר עם השכנים, בעיות ביטחון קיימות, אנחנו ראינו את זה גם לאחרונה, אבל כולנו מקווים שהמאמצים שמדינת ישראל משקיעה בהשגת הסכם, כל זה יבוא לאיזשהו ביטוי בפרי כלשהו שנוכל לראות באיזשהו הסכם, בעיקר עם הפלסטינאים ואולי גם מדינות אחרות. אז ככה שיש הרבה מאוד על המדוכה, ואנחנו כאן בשגרירות שלנו בדנמרק נעשה כל מה שנוכל כדי לקדם את הנושאים האלה, ואני שמח שהקהילה הישראלית כאן כבר יצרה קשר בעבר, ואני בטוח ומקווה שהקשר הזה יתחזק גם בעתיד עם השגרירות הישראלית. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי באמת לומר לקהילה הישראלית שיושבת כאן בדנמרק שהשגרירות הזאת היא השגרירות שלכם, ואתם יכולים לראות בבית ובכל עת, כמובן עם תאום מראש, אתם מוזמנים לבוא לפה. אז ככה שבשמי ובשם רעייתי דינה אני מבקש לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ומבורכת, שנה של שלום וביטחון ושל שלווה ורוגע, ושבאמת כולנו נשמע, כל עם ישראל ואתם שיושבים כאן, שנשמע רק בשורות טובות.
מר אבנון, בוודאי ידוע לך שאין קשרי תעופה ישירים בין דנמרק לישראל. האם יש לך בשורה בעניין הזה למאזיננו?
טוב, אחד הדברים שאני מאוד מאוד נזהר שלא לעשות אותם זה לנדור נדרים ולהבטיח הבטחות שמא חס ושלום אי אפשר יהיה לקיים אותם, אבל כוונות כן, יש כוונה לנסות ולהביא לחידוש הטיסות. אני יודע שגם קודמי בתפקיד ניסו לעשות את זה, אני לא נכנסתי פה לוואקום בתפקיד הזה, יש עבודת רקע שנעשתה בעבר ואני אנסה להמשיך את זה. זאת בהחלט נקודה חשובה שאם היא תיפטר היא תפתור להרבה מאיתנו, לכולנו, דרך אגב גם לי אישית, את הבעיה הזאת של טיסות שאינן ישירות. זה גם יעודד את אני חושב את הסחר בין שתי המדינות, אחת המכשלות שעומדות בפני סחר שוטף בין מדינות זה היעדר טיסות ישירות. אז ננסה.
אז כולנו מקווים וכולנו מאחלים לך גם כן שנה פוריה וטובה בתפקידך החדש, עלה והצלח. תודה רבה לשגריר מר אבנון בקופנהגן.
תודה לכם.
תודה. אחד מחברי הילדות שלי, שאני שומר איתו על קשר כל השנים עד עצם היום הזה, אני תמיד שואל אותו מה חדש, והוא תמיד עונה לי תפוח בדבש. ועכשיו נשמע מאיפה הפתגם השגור הזה על לשונו מגיע. נשמע את זה בדבריה של נעמי שמר.
אם אתם אוספים שנות טובות, אז יש לי כאן אחת מלפני שנתיים, כתוב תפוח בדבש וחתום הגששים. שנה טובה לכם. מה חדש?
תפוח בדבש, תפוח בדבש.
איך המרגש?
תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש. בוא ונצא לשדה הפתוח, על עץ התפוח נביט מקרוב. בוא ונמצא איזה גרנד אלכסנדר, או יונתן, או רומא, או דלישל זהור. יש חדש, תפוח בדבש, תפוח בדבש. אז איך המרגש? תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש. דבש מבצרה ודבש מכינרת, מפרח הנוי או מפרח הבר. ריח הפרלי מתוק כתפוח, ודש מיוחד הוא כדבש הניגר. יש חדש תפוח בדבש.
אז איך המרגש?
תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש. כל השנה לי חיכית כתפוח, בסוד העלים ובאופן הסבך. חיכית לי תמיד ועכשיו זה בטוח, ולחיי יש תפוח בדבש. יש חדש תפוח בדבש.
אז איך המרגש?
תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש.
יש את לבש ויש את לתפוח, ויש לכל חפץ מועד ומקום. את לעמול יש ואת לנוח,
ואת מלחמה יש ואת שלום. תפוח בדבש, תחת השמש מכל חדש. יש חדש, תפוח בדבש, בחיי תפוח בדבש.
היי, קלמנטינה?
לא.
פטרוזיליה? משהו טרופי.
בחוץ ירוק, בפנים תפוח.
תפוח.
בראש שנה אוכלים תפוח בדבש, והנה השיר, תפוח בדבש.
ודש חיוכך הוא כדבש אני גר מחדש תפוח בדבש אהו תפוח בדבש איך המרגש תפוח בדבש בחיי תפוח בדבש יש את לדבש ויש את לתפוח ויש לכל חפץ מועד ומקום את לעמול יש ואת לנוח ואת מלחמה מרגש תפוח בדבש בחיי תפוח
תפוח בדבש עוד שנה חולפת לה שנה עברית שנת תפשין סמכת מחתיים מתחילה שנה חדשה תפשין סמכתת 5769 לספירה היהודית ואיתנו על הקו יגאל רום, ערב טוב ליגאל.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים ושנה טובה לכולם.
על זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך, שנה טובה. האם זאת הייתה שנה טובה או תהיה שנה טובה או מה אתה מקווה?
תשמע, הייתה שנה קודם כל. שנה עברה. קודם בוא נגיד...
נגד זה אין מה להילחם.
נגד זה אין מה להילחם. הזמן עובר. להגיד לך שזאת הייתה שנה טובה, לדעתי לא. מכל הבחינות האפשריות, זאת שנה שהכל ניבאו לה ומתברר שהנבואות אמנם התקיימו, שתהיה האטה כלכלית, שתהיה הקצנה במישור החברתי, במישור הפוליטי. אתה רואה גם לנגד עינינו שהכלכלה חורקת והמאבק הבין גושי כאילו מקבל תנופה חדשה. רוסיה מעלה אל פני השטח אמביציות פוליטיות, ארצות הברית נחלשת, ולכן המאבק הזה שמזכיר לנו את הימים הרחוקים והבלתי רצויים לחלוטין של המלחמה הקרה, כאילו הגלגל חוזר על עצמו. אבל זה במישור הגלובלי, אבל גם במישור היהודי, אם תרצה, המעגל היותר קרוב לנו, הסטטיסטיקות מעידות על כך שישנה עלייה בכל הפרמטרים האפשריים של רמת לא אגיד אנטישמיות, אבל הגישה השלילית ליהודים. יכול להיות שזה נובע בגלל הביקורת על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. מן הסתם זה משפיע. אבל באופן לגמרי כללי, מארצות הברית ועד יפן, בכל הארצות שנשאלו, ישנה עלייה במספר האנשים שמשיבים שהיחס שלהם ליהודים הוא יחס שלילי. אגב, לא רק ליהודים, אלא גם למוסלמים. אבל באופן כללי, כיהודים, זה צריך בהחלט להדליק אור ירוק, אור אדום. לא נשכח שעומדת באפריל להתקיים ועידת דרבן השנייה, וגם שמה מן הסתם במה שישמיצו את ישראל ואת היהודים ימינה ושמאלה. מהבחינה של המעגל היותר קרוב לנו, מעגל של ישראל, גם שנה הזאת שחברה הייתה שנה של טלטלה נוראית בישראל. מה יש לומר יותר מאשר ממשלה שמתפטרת ממש ערב ראש השנה, או לא ממשלה, אלא ראש ממשלה שמתפטר. והקלחת הפוליטית, לא רק שהיא רותחת, אלא שהצרה צורה, ואתה מרגיש את זה עם כל שיחה, עם כל ישראלי, שלא ברור לאן הולכים. ברור שהזמן עובר, כמו שאמרנו, את זה אין לעצור, ומתקדמים, אבל לאן, לאיזה כיוון? איש לא יודע מה הכיוון. יש איזו הרגשה לא רק בין חזון ייפרע עם, אלא שאין מנהיג, אין מי שיתווה כיוון. המנהיגות שמתחרה על רשות הממשלה, על מעמד הבכורה, היא כל כך מעוררת ביקורת מכל צד, מכל עבר, שאתה חושב באמת, הציבור בישראל עובד עצות. הוא לא יודע אם הוא מבטר על האחד, אם הוא מקבל את השני, האם החילופין האלה הם לטובה או לרעה. בסך הכל אני חושב שהשנה שעברה הייתה שנה גרועה, אבל אתה יודע, אתה ביקשת שלא נהיה פסימיים עד כדי כך. אתה הרי יודע שכל הצגת בחורה שנכשלת, בדרך כלל מידע על כך שהצגת הבחורה, ההצגה שאחריה תהיה מוצלחת. החזרה הגנרלית תמיד זה, אולי השנה הזאת, שנת תשס"ח, הייתה חזרה גנרלית לתשס"ט, שאולי תהיה באמת יותר טובה מקודמתה. זה כמעט לא הייתי יכול לעלות על הדעת שזה יכול להיות אחרת, אם כי, אתה יודע, האיומים מעל ראשנו ברורים. איראן, כמו שאמרתי, המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות, בין ארצות הברית לרוסיה, המצב הכלכלי המדרדר לא רק בארצות הברית אלא גם באירופה, וזה מגיע גם לישראל, הבצורת שמחלה את הטבע בארץ. בוא לא נהיה פסימי מדי, אבל גם שנה תשס"ט בהחלט מידע שהיא תצטרך להיות שנה של מנהיגות תקיפה שיודעת את דרכה, וזה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק מה שחסר.
באורך פרדוקסלי, דווקא אמרת מקודם שהעולם נגד היהודים, אז כמו שאני אומר, באורך פרדוקסלי, דווקא אחמדינג'אב לפני כמה ימים בניו יורק אמר שאין לו דבר נגד היהודים, רק נגד ישראל. אז זה ממש הפוך על הפוך, כמו שאומרים.
כן, אבל טוב, בכלל הנשיא האיראני נראה לי שמייחסים לו, הוא לא נשיא, מה הוא ראש ממשלה שם, נראה לי שמייחסים לאיש הזה הרבה יותר מדי כוח, הרבה יותר מדי מתייחסים לאיומים שלו ברצינות. ברור שצריך להתייחס ברצינות לעובדה שאיראן מייצרת פצצת אטום, אבל האיומים של איראן לראות בזה כאילו אם היא מייצרת פצצת אטום זה כאילו ישראל היא היעד הבא שהיא תטיל עליו את הפצצה הזאת. אני, אתה יודע, ההיסטוריה בדרך כלל מתעתעת ברואי שחורות, ולכן לא צריך להגזים בתחזיות פסימיות. בסך הכל יש גם הרבה מאוד אפשרויות למצוא פתרונות לכל מיני מצבים שנראים ברגע זה נואשים, אבל בעתיד יכולים להתברר כרחוקים מלהיות נואש, מלהגיד נואש עליהם. אבל עזוב את האיראני, זה שלא אוהבים את היהודים, זה היום כאילו נתון סטטיסטי שכמעט אי אפשר להתווכח עליו. לא, אני לא אומר שזה האנטישמיות, אבל יש איזה עייפות מן העיסוק הבלתי פוסק בישראל, במעמדה של ישראל, באיום על ישראל, וזה גורם לאנשים לחשוב מה הם רוצים, ה-13 פסיק משהו, מיליון בני אדם. תנו לנו לחיות במיוחד ותמצאו כבר את הפתרון לבעיות של ישראל עם השכנים שלהם. וזה באמת, אם אתה חושב, אלי, אנחנו דיברנו על זה כבר המון המון, המון פעמים. למה בעצם אי אפשר למצוא פתרון? האם זה רק בגלל ההקשנות של החמאס ושל החיזבאללה ושל הקיצונים בעולם הפלסטיני? או האם באמת הסיטואציה הזאת של קיצונים מהצד הערבי וקיצונים מהצד היהודי מונעים באיזשהו מקום הסדר שהוא בסופו של דבר הסדר שההיגיון מחייב אותו והמציאות מחייבת אותו, וכל אחד מוכן להגיד המון המון דברים בעד ההסדר הזה? אני לא יכול להבין את זה. הלוואי והייתי מאמין ששנת תשס"ט תביא באמת לאיזושהי נוסחה שאפשר לחיות בשלום ישראלים ופלסטינים. אגב, הרבה מאוד נאמר נגד החמאס עם המנהרות והכלי נשק והאיומים שהשבק משמיע חדשות לבקרים. אבל בסך הכל, עובדה שאפשר להגיע, אם אתה מגיע עם החמאס להסדר, אתה מגיע לרגיעה, אז לא נופלות פצצות על סדרות ועל הקיבוצים בעוטף עזה, ובסך הכל הרצועה החולה הזאת חוזרת להתעסק בפצעים של עצמה, להתגרד בפצעים של עצמה ולהניח לישראלים בשלום. יכול להיות שמכניסים שם כלי נשק, אני לא יודע, אני לא בטוח שהאיום נעשה בגלל זה איום קיומי למדינת ישראל. אני מאמין שהסדר זה הדרך הטובה ביותר להבטיח את ביטחון ישראל. אם אפשר להגיע לזה בשנת תשס"ט, הגענו לזה 41 שנה מאוחר מדי.
וזה מה שמזכיר לי שבדיוק בימים אלה, לפני 30 שנה, היה הסכם קמפ דיוויד, שהיה היסטורי וממשיך עד היום, השלום עם מצרים ממשיך, השלום...
לא רק שהוא היה היסטורי, אלי, הוא היה... הסכם קמפ דיוויד בא אחרי המלחמה, אחת המלחמות הנוראות ביותר בתולדות ישראל, מלחמת יום הכיפורים. וההרגשה הייתה שמכאן ואילך הדברים רק מדרדרים. הממשלה התפטרה, שר הביטחון התפטר, התבררו כל מיני עובדות, הרמטכ"ל קודם כל התפטר ואחר כך מת בגיל צעיר מדי. אתה יודע, ההרגשה הייתה, אני זוכר בשנות ה-70, ההרגשה הייתה הרגשה איומה של אובדן ביטחון, אובדן דרך, אובדן כיוון. והנה פתאום התהפכו הדברים, לא רק זה, אלא גם בגין עם הליכוד שעלו לשלטון וההרגשה הייתה נונו, אז עכשיו באמת אנחנו נכנסים ישר לסחרור מלחמתי חדש. בדיוק להפך קרה. זאת אומרת, שינוי במערכת הפוליטית יכול בהחלט לתת פתח לאיזשהו שינוי גם בגישה החברתית, בגישה הרחבה יותר בציבור בישראל. ואולי, אולי, 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 אם כי אני אומר שוב, הבעיה היא פה להתגבר על הקולות הקיצוניים בשני המחנות. עד עכשיו אני לא רואה שישראל מצליחה לעשות את זה לא במחנה שלה, ואני לא רואה שהפלסטינאים מצליחים לעשות את זה במחנה שלהם. והפועל היוצא של הסטגנציה מבחינה פוליטית זה איזשהו דשדוש במקום שישראל לא מפיקה ממנו תועלת רבה. אתה רואה את הדברים האלה בישראל, ההתפוררות הזאת שהיא באה לידי ביטוי בכל מיני אוליגרכים, בכל מיני בעלי הון, בחדירה בלתי פוסקת של הון לתוך שדרות השלטון. תשמע, מוכרחים להגיע לאיזשהו הסדר פוליטי, אחרת הרקמה החברתית בארץ לא תוכל לשאת את הסיטואציה הזאת לאורך שנים.
כן, ובימים אלה ממש היה הפיגוע של הימין הקיצוני בישראל נגד זאב שטרנהל. כן. וזה מזכיר לי שגם אמיל גרינצווג היה במהלך ה-30 האחרונות, וגם יצחק רבין, כלומר, כל
ה... אני לא יודע, אלי, אם צריך לייחס לאירוע שכזה מין חזות אפוקליפטית, כאילו הנה מתקרבת השואה החדשה. זה נכון שצריך לגונן על אנשים כמו פרופסור שטרנהל, ושארגון קיקיוני כזה שמנסה להתנקש באנשי שמאל צריך לשים עליו את היד ולהכניס אותם לקלבוש ולהעניש אותם בכל חומרת הדין. אבל לא צריך להפוך את זה ליותר ממה שזה באמת. זה פירור קיצוני שאפשר להתמודד איתו ואפשר לאתר אותו ואפשר לשים לו קץ.
פירור מסוכן מאוד.
הוא מסוכן בעצם העובדה שהוא פועל באלימות, אבל הוא לא מסוכן בכך שהוא מבטא איזה שהם רחשי לב של ציבור רחב. אני חושב שגם הציבור החרדי, גם הציבור הדתי, מקים מתוכו אלמנטים מהסוג הזה. הצרה היא הרבה יותר גדולה, הצרה היא ברקמה החברתית היותר רחבה, שהיא מתפוררת, וזאת הסכנה. אם אני קורא היום על במקרה טור של יגאל סרנה בידיעות אחרונות, על פארק, על אזור קטן בלב תל אביב, שבמקום להפוך אותו לפארק, הופכים אותו לעוד מגרש חנייה, לחנייה ועוד מגדל גורד שחקים ששייך לאחד האוליגרכים או לבעלי ההון האחרים, במקום לפתח גן ציבורי שיעשה רווחה לחיי התושבים, לחיי 20,000 תושבים, בונים, אני יודע מה, מסכים שטח למגרש חנייה לעוד 500 מכוניות. אתה מבין, זה היחס, פה אני רואה את ההתפוררות. הגישה הבסיסית אל האזרח בישראל נפגמת, והיא הופכת, ממררת את החיים בארץ לציבור גדול של אנשים. שוב, לא צריך להגזים ולא צריך לגמור בנימה פסימית, יש בארץ המון המון דברים יפים, כמו שיש בעולם הרבה דברים יפים, כמו שיש בתחום הזה של כלכלה המון המון הישגים, זה נכון. אבל הצרה תמיד היא להיות מסוגל לקרוא את הכתובת על הקיר, אתה מבין? הכתובת כתובה על הקיר. השאלה היא האם מי שיכול לעשות משהו בעניין הזה באמת מסוגל לקרוא את הכתובת הזאת ולהסיק ממנה את המסקנה המתבקשת. בוא נקווה שהחזרה, השנה הבלתי מוצלחת של תשס"ח הייתה מעין חזרה גנרלית, כדי ששנת תו שמסמך ת' באמת תהיה שנה טובה יותר. ותבוא עם הברכות שלה, ותשכיח מאיתנו את הכללות של השנה שעברה.
שלשום, ביום שישי, הקשבתי לחיים יבין באחד התחנות בארץ, כן. והוא סיפר על הליל קמפ דיוויד, ואיך הוא, איך נודע לו העניין הזה, ואולי יש לך גם כן מה לספר למאזינים על אותו אירוע, כשאתה היית אז נדמה לי כתב הרדיו בגרמניה.
לא, קמפ דיוויד היה הרבה הרבה לפני זה, אני, וקמפ דיוויד היה ב-78. לא, אני הייתי אז כתב, בכלל לא הייתי, הייתי בחופשה בכלל בדנמרק בתקופה הזאת. הייתי ב...
כלומר, אין לך חוויה אישית מיוחדת?
לא, קיבלתי מלגת לימודים יחד עם ציפי קראולונד, ובאנו שנינו לדנמרק במסגרת חילופי סטודנטים בין משרד החינוך הישראלי ומשרד החינוך הדני.
ועד היום אנחנו רואים אותך כאן.
מה אתה אומר?
ועד היום אתה כאן.
לא, אני כבר מאז חזרתי לארץ, ואחר כך הגעתי לגרמניה והגעתי לדנמרק, אבל זה כבר בעניין באמת סיפור אישי. לא, תשמע, מה זה החוויה של קמפ דיוויד? אני לא צריך את חיים יבין, גם מי שהיה מרוחק 2,000 מילין מישראל, הרגיש את החוויה האדירה הזאת של קמפ דיוויד, הרגיש את החוויה האדירה הזאת של השלום עם מצרים.
כל אחד מהמאזינים שהוא למעלה מ-40.
איזה שאלה, זאת הייתה הרגשה של, ש, שבאמת נפתחה פה תקופה שמכאן ואילך זה יכול רק להביא טובות.
והיה צריך לצבות את עצמך כדי להרגיש שזה באמת
נכון, אמיתי. אבל זה מה שאני אומר, אפשר, יכול לקרות דבר כזה שאיש לא ציפה לו אגב, איש לא העלה על דעתו. אגב, גם בייגין שהוא חתם על הסכם קמפ דיוויד, עמד בפני חזית מפלגתית שהייתה רובה, כמעט כולה נגד ההסכם הזה. כשהוא הובא לכנסת ב-69 נדמה לי, ב-79, אז הכנסת הצביעה בעד ההסכם הזה בקולותיהם של מפלגות העבודה ושמאלה. המפלגה של בגין, מפלגת חירות, או
גחל
הצביע כמעט, הליברלים הצביעו חצי בעד וחצי נגד, אבל החירותניקים הצביעו נגד. וזה היה מאבק פרלמנטרי לגמרי לא פשוט עבור מנחם בגין להעביר את ההחלטה הזאת בכנסת בניגוד לעמדה המפורשת של מפלגתו שלו.
ואז הוא קנה את מקומו בהיסטוריה, כמובן.
אבל זה רק מראה לנו שהפוליטיקה, ככל שהיא נראית בעינינו מאובנת ברגע זה, יכולה להשתנות מקצה אל קצה בגלל דברים שאתה לא צופה אותם. אתה יודע, שלום עם סוריה יכול להכניס את כל האזור הזה לדינמיקה אופטימית שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. הסכם בין ישראל לבין הפלסטינים, הסכם כלשהו, אפילו החזרתו של גלעד שליט יכולה לשפר את האווירה, לשחרר את הצנרת מהמון המון מטענים שליליים. ככה שאתה יודע, עוד, אני עדיין רואה בשנת תשס"ט איזושהי עסקה שתביא לשחרור מרואן ברגותי, תמורת גלעד שליט ועוד כמה מאות אסירים של החמאס. ושחרור של גלעד שליט יכול לשחרר המון המון אנרגיות חיוביות, כי המון המון הוטען במשך השלוש שנים או שנתיים וחצי שהוא יושב בכלא, שהוא יושב בשבי, המון המון הוטען על האירוע הזה. לכן אם זה ייפטר, שנת תשס"ט יכולה להיות שנה של הבטחה, שנה של אופטימיות.
אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים היום את השיחה בינינו, ובאמת נאחל לנו ולכל מי שמאזין לנו שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה גם לך, אלי.
אז תודה רבה ליגאל רום, ושלום.
והברכה הכל כך מקובלת בימים אלה ממש היא שנה טובה.
אשר על המשמרת בארץ בתרמיל ובמקל ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחפרו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה
מה הקשר בין יפו ודמשק? פרט לעובדה ששתיהן מוזכרות בתנך, הרי שלמעשה דרך קדומה הקרויה דרך הים קישרה ביניהן בימים רחוקים. חלק מדרך זו איננה עוד בשימוש בשל סיבות פוליטיות או דרכים מודרניות ועוקפות, אך חלק אחד של דרך הים ההיסטורית משמש עד היום דרך חשובה ועורק מרכזי בתחומי ישראל. חלק זה הוא נחל עירון, הידוע גם בשמו הערבי ואדי ערה, בין קיבוץ ברקאי שבפתחו המערבי לבין תל מגידו וכביש הסרגל שבפתחו המזרחי. לכביש בא בשנים האחרונות העדנה, לאחר שהורחב והפך לכביש רב מסלולי בטוח במקום הכביש הצר והמסוכן שעבר כאן. למגידו הקדומה הייתה כמובן חשיבות עצומה בשל המיקום האסטרטגי ומקום זה שלידו הקיבוץ הנושא את אותו שם, הוא בהחלט אתר הראוי לביקור לחובבי ארכיאולוגיה. מן הרגע שאנחנו יוצאים מתחומי נחל עירון, מתגלה לעינינו במלוא הדרו עמק ישראל, ומעליו, כאילו שומר עליו, הר עגול, שזהו התבור. על התבור מסופר בתנך כי ברק בן אבינועם נצטווה על ידי דבורה הנביאה לפתות את סיסרא שר צבא יבין וצבאו, למשוך אותו אל עבר הקישון כשהוא יחד עם 10,000 איש מבני שבט זבולון ונפתלי, ושם להביא לחיסולו של צבא סיסרא. במילים שבתנך, ונתתיהו בידיך. הכיפה העגולה של הר תבור נראית כל העת לעיני הנושאים המתקרבים אל ההר, ואי אפשר שלא לחוש הן בחשיבות האסטרטגית והן בתחושות הנוף המיוחד והמעניין. דעות המדענים על נסיבות היווצרותו הגיאולוגי של ההר חלוקות. האם הוא חלק מן השבר הסורי-אפריקני או אולי התהוות וולקנית? אם זמננו בידינו ולא נמהר לעבר הצפון, טבריה, כנרת או הגליל העליון, אני ממליץ לבקר על פסגת ההר. קצת אחרי בית קשת והאורחן של קיבוץ דוברת, ולפני הפנייה לקיבוצים אין דור וגזית, נפנה שמאלה לעבר הכפר הערבי, ערב אל שיבלי, כפר גדול של השבט הבדואי הנושא שם זה. נתחיל לעלות בכביש הפטלטל והצר העולה אל ראש ההר. אורכו של הכביש לא עולה על 2 קילומטרים. הנוף הנשקף לא מאכזב ועונה על כל הציפיות, אך הוא מגיע לסיאו כאשר אנחנו נהיה בסופו של הכביש, ליד פתח המנזר הפרנסיסקני היפה, שבחזיתו שריד מתקופה קדומה יותר. שער מן התקופה הצלבנית הנקרא שער הרוחות. בתיאום עם ראש המנזר ניתן לבקר בתוך המנזר. ההר מקודש לנוצרים, שכן לפי מסורתם עירה על הר התבור, נס ההשתנות של ישו. ההר נקרא לפיכך גם ההר ההשתנות. בהיסטוריה של ההר קרבות נוספים וזירת מלחמה. בין היתר מלחמת בני ישראל במדיין, הקרב בין אריסטובלוס ובין גוויניוס ועוד. ההר היה גם יושב בתקופות שונות, ובין היתר נזכרת העיר תבור שניתנה ללוויים. גם אחרי חורבן בית שני היה במקום יישוב יהודי, ואחר כך נבנו מנזרים שנהרסו בעת הכיבוש הערבי. מבצר שנבנה לתבור ב-1913 נהרס על ידי ממלוקים 50 שנה מאוחר יותר. הנוף עוצר נשימה בכל מקום אליו נגיע ברום התבור, שגובהו 588 מטר מעל פני הים. המתעניינים בצמחים ימצאו כאן צמחייה מעניינת בכל ימות השנה. עכשיו נשמיע את השיר המבדיל בין קודש לחול, רומנסה ספרדית מפי יהודה עמנואל.
המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו מחול עם חול, זרענו וכספנו ירבה כחול, ככוכבים בלילה, לכבוד לחמת הלבבים, אליהו הנביא, לכבוד לחמת הלבבים.
הצלת אומר קרא לאל עלי גומר יום אשר אמר שומר אתה בוקר וגם לילה לכבור חמדת לבבי רניהו שבוע טוב רענן כגן רע טוב ומאדוני יבוא הטוב כל היום וכל הלילה לכבוד חמדת לבבים אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבים
אני מקווה שנהניתם כמוני מן השיר היפה, המבדיל בין קודש וחול, מפי יהודה עמנואל. ואנחנו עוברים לנושא החם של השבוע, ראש השנה, ואיתנו על הקו, אורה מאירוביץ'. ערב טוב, אורה.
ערב טוב.
אז את רוצה לדבר על השופר וראש השנה, אז המיקרופון לרשותך.
תודה רבה. ערב ראש השנה מתקרב, ובא ועימו ריחות של חג, אני אפיתי כרגע חלות עגולות ועוגת דבש, עוגת תפוחים, תפוחי עץ. כבר גם קניתי רימון יפהפה שהאורחים, יש לי אורחים דנים, שהם שאלו מה טעם הפרי הזה, ובראש שלי ישר זה עבד, שירבו זכויותינו כרימון. הם יצטרכו להתאזן בסבלנות כדי לטעום הפרי המיוחד הזה, כל כך יפה הרימון. ההכנות לחג הן הכנות פיזיות ונפשיות, והן כבר מתחילות מהתחלת חודש אלול. האגרות, אגרות הברכה, בסימן הקדמה המודרנית עם השכלולים של דואר אלקטרוני, וזה מציף בי געגועים לאגרות המוזהבות מתקופת הילדות שלי. ברחובות היו דוכנים, ברחוב הרצל, ועליהם היו המון אגרות לחג מוזהבות, איתורים יפים רומנטיים לפי החומרים הדמיון של הילד, וזה התאים מאוד לראש שלי שהסתכלתי במוטיבים שמה המלאכים הקטנים, הילדים הקטנים, וגם בעיקר המקומות הקדושים כמו קבר רחל או מערת המכפלה, שלא לדבר על הכותל המערבי, הסמל של הגלות והחורבן והתקווה לגאולה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. גם השופר היה מופיע בגלויות מהילדות שלי, והוא היה מופיע בהרבה איגרות. לפני כמה שנים צילם אלי דירקטור, המורה של הבן שלי בקאולינה סקול, את ירון הבן שלנו, תוקע בשופר בבית הספר היהודי, והעיניים המשתאות של החברים שלו, היה דווקא רומן, חבר מרוסיה, שנימול כשהגיע לדנמרק. והסיפור שזור בתוך סיפור של עבר והווה שמשמש רקע לעתיד ורוקם סיפור חדש. את התמונה הזאת של ירון, הבן שלנו, שהוא תוקע בשופר, אני רכשתי בכסף מלא שעבר לקופה של בית הספר. הייתה שם אילנה רוזנבאום, שהיא הייתה מאוד פעילה כשהילדים שלה היו בבית ספר, והיא לא נתנה לי את הנגטיב, ואת הנגטיב היא נתנה לבית ספר, אלא אלי נתן את הנגטיב לבית ספר, ואני ככה הזמנתי לעשות את האגרות לפי הצילום הזה, וכל הכסף הלך לתמיכה בבית הספר. היום אני מצלמת את התמונה כי השכלולים מאפשרים לי לעשות עיבודים משלי, לעשות את האגרות היפות בטעם שלי. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה דווקא פסוק מתהילים. בתוכנית שלך אלי, לפני כמה חודשים על ירושלים, ביום ירושלים, סיפר אחד המרואיינים על המנהג שהיה בירושלים לפני מלחמת השחרור, שהיו יהודים מגיעים לכותל עם שופר שהחביאו בכנפי בגדיהם. אני מבינה שאת הסיפור הזה סיפר קרמי גילון.
כן, סיפר את זה קרמי גילון, yeah. והסיפור על השופר המוסתר זה סיפור ידוע מאוד מההיסטוריה של ירושלים.
Yeah. וליד הכותל הם היו מתגנבים, מגיעים ליד הכותל, והיו משמיעים את תקיעת השופר כחלק מהתפילה. בראש השנה זה מצווה לשמוע את תקיעת השופר, לעורר את האדם למחשבה, לחשבון נפש, לזיכרון. אמרו חז"ל, תקעו לפניי בקרן של אל עיל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ויעלה זכרונם לפניי. מעניין שלמעמד חשוב שבו אנחנו נעצרים, כדי לזכור, להתייחד, יש קול, קול, משמיעים קול. ביום הזיכרון לחללי צה"ל לפני יום העצמאות, הצפירה מאחדת אותנו. בתפילה של ראש השנה יש מחזור מיוחד, זה מצווה לשמוע את תקיעת השופר, ויש גם תפילות מיוחדות לחג, ויש לפחות שלושה מהם שאני יודעת את השמות שלהם, זה אחת מלכויות, והשנייה זה זיכרונות, והשלישית זה שופרות. וכל בית כנסת יש את הסגנון שלו, אני מאוד אוהבת את הנעימות, המנגינות, השירים שמלווים את התפילה. ימים רבים אחרי החג, השירים עדיין מתנגנים בי, מלווים אותי, וזה תענוג. השבת, בפרשת ניצבים, אומר משה לעם ישראל, העדתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. המשפט, ובחרת בחיים, הוא המוטו ביהדות. הרב בן מלכיו בחר במוטו הזה כשם לספר שכתב על החיים שלו, ובחרת בחיים. בפרשת לך לך, בפרשת וילך, כי השבוע קראו גם את וילך וגם את ניצבים כאיזה פרשות קצרות מאוד, שגם אותם, גם בהם יש מסר שמעניין לקראת החג, לקראת ראש השנה. ויכתוב משה את השירה הזאת, שירה, yeah, ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. זאת אומרת, משה לימד את בני ישראל את השירה, אבל הם לא כותבים איזה שירה זו הייתה. אז פרשה מסתיימת ב, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. אז מעניין, הרבה שירים שאנו שרים מקורם בתורה, בתנ"ך, בעיקר תהילים. בשבוע הבא נקרא את פרשת האזינו, שהיא השירה של משה. וזה פותח, הפרשה פותחת ב, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרי פי, יערף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. איזה מילים, מילים נוטפות צוף, דבש, מתאים לחג. אחותי, יש לי אחות ירושלים, ליד ירושלים, היא גר למעשה בטלסטון, ליד
אבו גוש.
Yeah, וזה גם ליד מבשרת שלום, מבשרת...
עשרה קילומטר מבשר ציון.
מבשר ציון, לא, מה זאת אומר, 10 קילומטר?
8 קילומטר.
Yeah. מבשר ציון, המקום שקרמי מנסה להגיש את ה... להתמודד על...
להיבחר לרשות המועצה.
בדיוק. היא עושה סטנד-אפ, והיא מספרת סיפורי חסידים, די מצחיקה. היא השמיעה באוזני בטלפון את הסיפור הנוגע לתשובה. וכך היא אומרת, הרב זושה אמר לפי המגיד ממזריץ, שאמר כי התשובה, שעושים תשובה לחג, כן? לראש השנה, זה משמעה, מה זה תשובה? אומרים שהתשובה זה ושבת עד השם אלוקיך. מה זה אומר? שזה גדול על הרבי, על הרבי זושה, שאמר שהוא חוזר בתשובה. הוא עושה את זה בחמישה אופנים. בוא נשמע באיזה שערים הוא חוזר בתשובה. הוא חילק את המילה תשובה לחמישה תף, שין, וו, וד, היי. תמים תהיה עם השם אלוקיך. שיוויתי השם לנגדי תמיד. דרך אגב, שיוויתי השם לנגדי תמיד נמצא בבית הכנסת, ככה כתוב מאוד יפה כשנכנסים לבית הכנסת מעל ארון הקודש. המשפט השלישי, ואהבת לרעך כמוך, זה בעיה די רצינית. איך עושים את זה? איך ואהבת לרעך כמוך? ובכל דרכי דרכיך דעהו את השם, והצנע לכת עם השם אלוקיך. זה כל שער ושער. הייתם צריכים לשמוע את אחותי, כי היא יודעת להגיד את זה בהרבה הרבה חן. עכשיו, עם הריחות של החג ועם הסיפורים של החג והמנגינות של החג, אני מאחלת לכל השומעים, לכל חברי איתן וכל הקהילה והמקשיבים, חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה.
אני מודה לאורה מאירוביץ' על דבריה, על סקירתה לגבי ראש השנה, ולפיכך, ואני אשמיע לכם עכשיו את שירו של אהוד מנור בשנה הבאה, בביצוע אילן ואילנית. בשנה הבאה זה עוד מעט.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה, בשנה הבאה ענבים אדומים ימשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים ייסעו אליהם הדרך גדולים ישנים וענן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן, ענפה לבנה תפרוס בעל כנפיים והשמש תזרח בתוכן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
השיר המסורתי הידוע ביותר של חודש אלול, של חודש הסליחות, הוא השיר אדון הסליחות. לפני ימים מספר חזר לישראל יהודה עמנואל, שהוא בעצמו מרקיד וזמר, ואני אשמיע עכשיו מתוך אוסף השירים שלו, סמטאות ירושלים, רומנסות ספרדיות ופיוטים, את השיר אדון הסליחות.
אדון הסליחות בוחן לבבות, גולה עמוקות דובר צדקות.
חטאנו לפניך רחם עלינו, חטאנו לפניך רחם עלינו.
הדור בנפלאות ותיק בנחמות זוכר ברית אבות חוקר כליות
חתנו לפניך רחם עלינו חתנו לפניך רחם עלינו
לבריות יודע כל נסתרות לובש עוונות לובש צדקות
חתנו לפניך רחם עלינו חתנו לפניך
זה היה השיר אדון הסליחות מפי יהודה אמנואל שרח לפני שבוע הצלחנו לארח אותו פה בקופנהגן ועכשיו הוא שוב פעם בישראל בחולון. גם אביטל ויצטום רוצה לסכם את השנה החולפת, השנה היוצאת, השנה שנת תפשין סמכת, ואיתנו היא על הקו עכשיו מיוטלנד שבדנמרק. ערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים.
אז נשמע מה בפיך.
טוב. עוד כמה ימים תחלוף לה בענף כנף שנת תשין סמכת, שלא הייתה שנה רגילה. מלאו 60 שנה למדינת ישראל היקרה, שהיא כבר לא תינוקת, אלא חיה ובועטת כעוגן. ואני רוצה להתעכב על כמה דברים שהיו, וחלקם אף קשורים לדנמרק במידה מסוימת. התחיל עם סקר בינלאומי שפורסם בשבוע החולף על מדד השחיתות העולמי, שבה ככל שמעמד המדינה נמוך יותר בסקר, היא נחשבת מושחתת יותר. דנמרק היא במקום הראשון, וישראל במקום 33, וכל אחד יכול לעשות את החשבון לבד. וחשבתי בליבי, למה אחרי 60 שנה מדינת ישראל לא יכולה להתנהל בצורה מסודרת כמו דנמרק, בלי קומבינות ובלי דוד שלח אותי. יש כל כך הרבה דברים שמשיקים לשתי המדינות, מספר אוכלוסייה די דומה בגודל, חוסר באוצרות טבע ושימוש במוח האנושי כתחליף לזה. האנשים שלא מנסים להתבלט יותר מדי, צניעות בלבוש. אז איפה נכשלנו? אני מתכוונת למדינת ישראל, שבה אם אינך מקושר נכון לא תגיע לכלום, מה שפה לא קיים. אולי זה כן קיים, אבל לא בממדים כל כך גדולים כמו בישראל, שכל יום יש איזה פיצוץ במדיה, על מישהו שגנב או שסידר לחבר שלו תפקיד נחשק בלי להיות מתאים לכך בכלל. הפיצוץ האחרון דווקא בא מבית מדרשה של ציפי לבני. בהיותה שרת החוץ היא אישרה לכל מיני עובדים פשוטים במשרד להתברג לתפקידי שגרויות בלי שהם עברו שום קורס צוערים לפני כן, כאילו זה איזה בונוס שמגיע למישהו. מצד שני, כל המעשים המכוערים האלה נגמרים בעיתון ואף אחד לא יכול להימלט מגורלו שנחרץ ברגע שאיזה עיתונאי נעץ בו את מקלדתו. אז דווקא בעניין הזה כן התבגרנו קצת, וכן בודקים כל דבר ואי אפשר לטייח. 60 השנים שחלפו על מדינת ישראל לא חלפו בשקט. הרבה דברים שינו את פני המדינה. עליות דמוגרפיות שונות שהגיעו, חלקן נזקקות יותר, חלקן פחות, וישראל התמודדה עם כולם לא רע בכלל. מלחמות שחרטו את השכול והעצב על הזיכרון הקולקטיבי, פיגועי טרור אינסופיים. יאמר לזכותו של עם ישראל שעמד בהם בכבוד. אולי זה חלק מחוסר היכולת להתיישר כיתר העמים, ולשחק אותה מנומס וחף מכל שחיתות. לפעמים כשאני קוראת באינטרנט על כל יום איזה סיפור חדש שם, זה לשמע כמו איזה בעלי מקולת לא מאוד מוצלחים שמנסים לנהל אותה. מצד שלישי, כמו שאומרים, יש גם כמה דברים טובים שקרו בשנה האחרונה. למשל כמה סדרות טלוויזיות מעולות שהיום אפשר לראות אותם דקה אחרי שנעולות בארץ ברשת. סרטים טובים שזכו בפסטיבלים רבים ברחבי העולם. חלק מהסדרות אפילו תורגמו לאנגלית ותזכר לטובה הסדרה בטיפול עם מסי דיין שעלתה באמריקה בשם In Treatment וזכתה להצלחה לא קטנה. אמנים בסדר גודל של פול מקארטני או דיפ פרפל ביקרו בארץ. אמנם הם גריאטרים כבר, אבל בכל זאת זה כבוד לא קטן. כבישים רבים וטובים עוברים לאורך ואורך במדינה. רכבת ששימושה הולך וגובר, ובירושלים, בעזרת השם יתברך, אולי בעוד כמה שנים תגמר סלילת הרכבת הקלה, והחיים יראו אחרת. לי באופן אישי יש יחסים של אהבה, שנאה, כעס למדינה, ומשום כך אני אשתמש ביחס של אהבה, והחל בפרוץ שנת תשס"ט, רוב יכולים שהתגשמו לפרוט חלק מהחלומות שלהם, וגם תוכניות, ששאול מופז לא יעלב כל שני ורביעי, שציפי ליבן תגיד דבר בעל משמעות, כי עד היום הכל עמוס, עמום, שישראל תנשום לרווחה שנה אחת בלי בגועים. מה יש? זה לא הרבה לבקש, ושמדת השחיתות יעלה את ישראל גבוה בסקר. שנה טובה לכולנו.
ובנימה קצת הומוריסטית, את הזכרת את הרכבת הקלה בירושלים, שלעולם לא תיגמר כנראה, אבל לעומת זאת כבר הצליחו לחנוך גשר המתרים, שמוביל משום מקום לשום מקום, ובימים האחרונים שמענו כבר שהדתיים מתנגדים שהגשר הזה ייפתח לתנועה אי פעם, בגלל שאפשר יהיה להציץ מלמטה לגברות הנכבדות שתהנה למעלה. אז תודה לאביטל ויצטום על חלקה בתוכנית, בשנה שטובה לך ולכולם.
כמובן בחזרה.
תודה, תודה.
ואנו באווירת ראש שנה, ועכשיו יבוא השיר קיץ עבר. קיץ עבר, שיר יפהפה שמזכיר לנו ילדות רחוקה.
אני שמח להשמיע בהשמעת בחורה עולמית בתחנת רדיו שלום מקופנהגן את שירו החדש של יוסי ולד ידידי, שכתב גם מילים וגם מוזיקה ואפשר לרדיו שלום להשמיע את זה לראשונה לאחר שהשיר יצא בתקליט שדרים לפני ימים מספר. אני אקריא לכם את המילים ואחר כך אני אשמיע לכם את המוזיקה. ונתחיל. כשנקום בכל יום, שנגשים עוד חלום, כל מקום שנלך, שנמשיך לחייך, ולזכור שאפשר להיות מאושר ולחיות בתקווה ובאהבה. שיהיה לנו טוב, שיבוא בקרוב, שנוכל לאהוב זה את זו עד בלי סוף. שנשיר עוד שירים, שנרגיש צעירים, וברכות נתברך בחיים יפים. שנזכור רק שמחות, שנשכח מצרות, שנראה הצלחות, שתהיינה רבות. לחפש את הטוב, אל היופי לשאוף, ולחשוב על העתיד בחיוך מתמיד, וכאן חוזר הפזמון, שיהיה לנו טוב, שיבוא בקרוב, שנוכל לאהוב, זה את זו עד בלי סוף. שנשיר עוד שירים, שנרגיש צעירים, וברכות נתברך בחיים יפים. אלו היו המילים לשיר ברכות, שיר בהשמעת בחורה עולמית ברדיו שלום.
שיהיה לנו טוב, שיבוא בקרוב, שנוכל לאהוב זה את זו בלי סוף. שנשיר עוד שירים, שנרגיש צעירים, וברכות נתברך בחיים יפים. שנקום בכל יום, שנגשים עוד חלום, כל מקום שנלך, שנמשיך לחייך ולזכור שאפשר להיות מאושר ולחיות בתקווה ובאהבה. שיהיה לנו טוב, שיבוא בקרוב, שנוכל לאהוב זה את זו בלי סוף, שנשיר עוד שירים, שנרגיש צעירים, וברכות נתברך בחיים יפים, שנזכור רק שמחות, שנשכח מצרות, שנראה הצלחות, שתהיינה רבות, לחפש את הטוב, אל היופי לשאוף, ולחשוב על עתיד בחיוך מתמיד. שיבוא בקרוב, שנוכל לאהוב זה את זו בלי סוף, שנשיר עוד שירים, שנרגיש צעירים, וברכות נתברך בחיים יפים, חיים יפים.
יופי יוסי ולד, עשית שיר יפה, שיר שמתאים לראש שנה, שיר אופטימי, ואנחנו השמענו אותו היום בהשמעת בחורה עולמית ברדיו שלום לכבוד השנה החדשה.
שנה חדשה, ומה מתאים יותר מאשר השיר, כל שנה מתחילה בסימן שאלה. כל שנה מתחילה בסימן שאלה. השיר הבא שאשמיע לכם לכבוד השנה החדשה, שנה טובה, שיר ישן נושן, שכתבו לוין קיפניס את המילים ונחום נרדי את המנגינה. שנה טובה, שירם של לוין קיפניס ונחום נרדי. בימים אלה חגיגת תנועת השומר הצעיר בישראל ובעולם כולו את יום הולדתה 95. היה כנס גדול בשבוע שעבר בגבעת חביבה שבו אליו הגיעו 7,000 איש. על התוכנית אני לא רוצה להרחיב את הדיבור כי לא הייתי שם, אבל אני אשמיע לכם עכשיו את השיר חולצה כחולה, שנכתב על ידי מרדכי זעירה, שגם היה חניך השומר הצעיר. זה היה השיר חולצה כחולה. חולצה כחולה עם שרוך לבן, זה היה חולצה של השומר הצעיר. השומר הצעיר חגג בימים אלה 95 שנה להקמתו, בשנת 1913. חולצה כחולה אגב לבשו גם בתנועה המאוחדת ובנוער העובד, אלה שלבשו את זה עם השרוך האדום. מחנות העולים נועלי גם כן עם שרוך לבן, אני לא זוכר בדיוק. מכל מקום, מזל טוב לשומר הצעיר. מאיר שלב כתב לפני זמן מה בידיעות אחרונות קטע הנקרא 120 חמורים. את הקטע תשמיע לנו רותי וליונסון. בבקשה.
לפני כמה חודשים פגשתי ישיש עליז אחד מזיכון יעקב. הוא סיפר לי איזו מעשייה שנזקקתי לה. ואז אמר, אספר לך עוד סיפור, וכשתגיע השעה המתאימה לספרו ברבים, תוכל לכתוב אותו בעיתון. כיוון שהנפתולים הפוליטיים של השבוע האחרון מעידים שהשעה המתאימה הגיעה, עסק את דברו. ומעשה שהיה כך היה. כאשר הקים ברון רוטשילד את היקב בזיכרון יעקב, שלח הנה מצרפת יננים וקרומים, חפתנים ואגרונומים ושתילי גפנים. אך מה שפחות ידוע הוא שבבטן האונייה שהגיע ממרסי היה גם משלוח של חמורים מזן מיוחד, שבצרפת וגם בצפון איטליה הם עובדים בקרמים. החמורים 120 במספר, וחמר פרנג'י נוהג בהם, צעדו מן המעגן בטנטורה, טיפסו לזיכרון יעקב ושוכנו בעורבה מרווחת בנוחה, אמר לי במציחי. חמורים כתני גוף הם וחסונים, ובימי הבציום מניחים עליהם משני צידי סדרתם סלים כלואים, והם מהלכים בשיבה ונחת בין שורות הקפנים, והבוצרים מניחים את האשכולות בסליהם, וחמור כזה כשהוא חש שהסלים מלאים יוצא בעצמו אל קצה השורה, ועגלון מעביר את האשכולות אל עגלת המסע הגדולה. מעולם לא היו בארץ חמורים כדוגמתם, ויהיו לפלא בעיני כל רואיהם. שער בנפשך, לא סתם בני אתונות עלובים ועקשנים מן הזנים המקומיים, אלא 120 חמורים צרפתים, ילידי בית הברון, ממושמעים ומעולפים, אין פרץ ואין נהקה, ורופא בהמות מדופלם, צופה הליכות ורוותם, והחמרים נותנים להם שעורה משובחת באבוסים, ומים זקים ברהטים, ופה ושם גם קוביית סוכר, לאיסוף ומילת שבח על עבודתם הקשה, בצרפתית כמובן. מדי יום, עם הנץ החמה, יצאו החמורים לעמלם, ראשית נבדקו באור הזריחה לראות שאין בהם צולע או נופל זב, נקרע או משתעל. משנחת דעתו של הווטרינר נתן אותם ביד החמר, שחלקם בין הבוצרים שהעיזו אותם אל הקרמים. והם מהלכים בין הקפנים, טוענים ופורקים ענבים, ואנשים מכל הסביבה באים ומשתעים. עיקרים יהודים מבת שלמה ומבנימינה, דרוזים מסופמים מאוספיה, פלחים ערבים מסהרים ומאבו שושה, ונוטעים במגפיים גבוהים מן הגרמנים הטמפלרים של חיפה. הכל מתפעלים, חמורים שכאלה, עין לא ראתה. וכך חלפו מספר שבועות, סיפר לי בן שיחי, והנה בוקר אחד, בבוא הווטרינר והחמרים והפועלים אל היקב, ראו עיניהם דבר נורא. דלת העורבה פרוצה, והחמורים אינם נגנבו עד האחרון. מהומה עצומה התעוררה, טלגרמות טסו בין פלסטינה וצרפת, ומהיכלו של הברון בפריז לארמונו של הסולטן באיסטנבול ובחזרה. ומן הסולטן אל הפרחה, ומן הפרחה אל הבי, ומן הבי אל המות צריף. ובלשים טורקים יצאו דחופים, ועם המגששים וצעירים עזי נפש, ממושבות הגליל ויהודה, אוחזי נשק ורוכבים על סוסים. והקורמים הלכו אצל ידידיהם שבין ערבי הסביבה, ואלה שלחו שליחים לשכם ולעכו, לנצרת ולג'נין, ובדקו בשוקי הבהמות. מסוריה ועד נהר אקסקנדרים, ויעברו בהר אפרים ובארץ שלישה, ולא מצאו, ויעברו בארץ שאלים ועין, ויעברו בארץ ימיני ולא מצאו. הלכו חמודינו, בלעה אותם האדמה. והימים עברו והשבועות נקפו, והחודשים חלפו, ולחמורים אין זכר. עתה הוקטן היקף החיפושים, והמשטרה הטורקית, כמו שאומרים היום, עברה להפיק מודיעיני, אלא שגם כאן לא זכו לכל רמז, ולא לשמועה, לא לקצה של חוט, ולא לבדל זנב. והשנים עברו, מלחמת העולם הראשונה פרצה, האנגלי בא לארץ, דורות חדשים נולדו וישנים הסתלקו, ורק זקני זיכרון יעקב ואי אלו צעירים שאוהבים לשמוע מעשיות הכירו את סיפור גניבת החמורים. אחרי מלחמת ששת הימים אף נסעו כמה מהם אל מחנות הפליטים שמה יאותו שכניהם לשעבר לספר להם משהו שסיפרו להם אבותיהם על חמורי היהודים. ברור היה שהחמורים עצמם כבר הלכו בדרך כל בשר, אבל הסקרנות בערה, שאלו והתעניינו, ולשווא, איש לא זכר ואיש לא ידע. עוד שנים חלפו, הסיפור כדרך הסיפורים התכסה בערפילים של אגדה. זיכרון יעקב גדלה, וטיף, וכשמלו למאה שנה, הזמינה ממשלת ישראל את זקניה לסיור מיוחד בירושלים. והאיש המספר לי את הסיפור היה אחד המוזמנים. עשו לנו כבוד גדול, התנוצצו עיניו. שלחו אוטובוס גדול עם מיזוג אוויר ומדריכה. הגישו מיני תרגימה ומשקאות חמים וקרים. לקחו אותנו לכותל המערבי, להר ציון, למוזיאום ישראל. העלו לכבודנו מופת בתיאטרון ירושלים. ולסיום, ערכו לנו קבלת פנים בפרלמנט. התלבשנו יפה, כולנו בחליפות ובעניבות, ועלינו אל הכנסת. היושב ראש חיכה לנו בפתח, הכניסו אותנו פנימה למליאה, ושם, אחרי כל כך הרבה שנים, גילינו אותם סוף סוף, את כל 120 החמורים. זהו?
כן, רותי, אני רק לא מבין דבר אחד אצל מאיר שלב, שהוא משווה את הכנסת ל-120 חמורים חרוצים, פעלתנים, שעובדים כל הזמן. לדעתי, לפי מיטב ידיעתי, הכנסת נמצאת עכשיו בפגרה, בגלל שהיא עבדה קשה מאוד חודשיים. אז למה להעליב חמורים אמיתיים?
נכון, באמת חבל על החמורים האמיתיים.
אני מודה לרותי וליונסון על ההקראה, למאיר שלב על התרומה, ותודה לכולם.
וערב נעים.
ואיתנו ציפי קראולונד, שתדבר היום על ספר בשם מוזיקה פופולרית מויטולה, מאת מיכאל ניימי. השם המוזר, היא תסביר כבר. אז ערב טוב לציפי קראולונד.
ערב טוב, אלי, ערב טוב למאזינים.
אז בוא נשמע מה בפיך.
אני חושבת שמי שמאזין מדי פעם לתוכנית הזו, או שומע אותי מדי פעם, יודע שיש בי איזו חולשה לספרות סקנדינבית שמתורגמת לעברית. אני יכולה כמובן לקרוא את זה במקור, לפעמים אני עושה את זה, אבל בכל פעם שאני נתקלת בספר שוודי או דני או נורווגי שתורגם לעברית, אני לא עומד בפיתוי וקונה אותו. לפעמים זה נחמד לקרוא ולראות איך תורגם משהו שאתה מכיר בשפת המקור, מושגים או תיאורים, ואז אתה באמת עולה בך ההרהור מה קורה בשפות שאתה לא מכיר אותן, איך באמת משהו שתורגם מספרדית, איך זה נשמע במקור. אבל כמור, הספרייה שלי די עשירה, אני לא חושבת שיש לי כל מה שתורגם, אבל די הרבה ממה שתורגם, והספר הזה שאלי הזכיר את שמו, השם המוזר, מוזיקה פופולרית מויטולה, על הספר שמעתי מהילדים שלי שהם קראו אותו כמובן בדנית, וראו את הסרט ואמרו שהספר מאוד משעשע, ואם אני נתקלת בו, כדאי. אז באמת פעם ראיתי את זה בעיתון שתורגם, ועכשיו כשהייתי באוגוסט בישראל, בשקם של תנוף ראיתי שזה היה ספר במחירה.
ספר תורגם לעברית.
כן, כן, הספר תורגם לעברית, וקניתי אותו וקראתי אותו. אז שני דברים, ספר נחמד בהחלט, אותי הוא לא כל כך הצחיק כמו שהוא הצחיק את הילדים שלי, אז או בגלל שחוש ההומור שלנו שונה, או בגלל שאני ראיתי פה דברים ש... אולי הם מפעד גילם לא יכלו לראות.
מי תרגם אותו לעברית?
הספר תורגם לעברית, גם אני לא יודעת אם הוא תורגם מהמקור, רות שפירה משוודית.
הבנתי.
הספר תורגם ממקור השוודי. הספר, אנחנו בתחילת שנות ה-60, בצפון הרחוק של שוודיה, בגבול הזה שבו חלק מהתושבים הם שוודים שוודים, וחלק הם שוודים פינים, וחלק הם פינים פינים, אבל שחיים בשוודיה. ויש קשר הדוק בין, בעצם בין ה... בין התושבים השוודים והסינים, עוברים בגבול, חוצים גבולות. והאזכור הזה שהם שוודים סינים הוא לא מקרי, הוא מהווה ציר חשוב של של הסיפור, שבעצם זיכרונות של המספר על ילדותו באזור הזה, ילדותו ונערותו באזור הזה, שהוא אזור מאוד נידח בשוודיה, ואנשים בכלל לא מרגישים עצמם שוודים, הם מרגישים דחויים, והתיאורים שלו, ששם כנראה היה כאילו מקור השעשוע, אבל התיאורים שלו של אנשים שמרגישים לא שייכים, שהמדינה זה במקום אחר, המדינה זה אולי מלמו, המדינה זה אולי סטוקהולם, וזה ודאי לא ויטולה, הכפר הקטן שלהם, או האזור הקטן שכוח האל שלהם. כיוון שאנחנו בתחילת שנות ה-60, זאת אומרת, מתחילה בשוודיה אותה המהפכה הגדולה של, ארץ שבה לסעד יש משמעות גדולה מאוד, ואנחנו הדים של העזרה הסוציאלית והסעד מתחילים להגיע גם לאזור הזה, אבל שוב, אצלם זה מקבל איזה משמעות כמעט מגוחכת, הם מדברים בצחוק על, על הצלנים האלו של, 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 של מנמו, של... של האזור הדרומי של שוודיה, שלא עושים שום דבר ורק מקבלים כסף. לעומת זאת, הם עובדים קשה ביערות, ושם יש עדיין את הגאווה הזו של, להיות האיש הכי חזק או האיש שעובד הכי הרבה. אבל סך הכל די הרבה עוני ועזובה, ובאמת נכשלות במובן הכי רע של המילה, בתי ספר ש... שהמורים שבהם, באמת המורים שלא הצליחו להתקבל לעבודה בשום מקום אחר, מגיעים לשם עם התסכולים שלהם, עם המכות לילדים, חוסר התייחסות לילדים. עכשיו, המספר רואה זה כבר במרחק של זמן. במרחק של זמן הדברים כמובן נראים קצת אחרת. אתה נכנס פה המחלה הקשה שקוראים לה נוסטלגיה, שקצת מרקחת את הקווים את החושך קצת, מדליקה איזה פנס קטן, ואז החושך נראה פחות חשוך. ובעיניי זה היה באמת קצת עצוב לקרוא כמה סבלו אנשים שם. איזה נעורים עבודים היו לחלק גדול מהאנשים האלו, ובהזדמנות הראשונה ניסו לברוח לשם, וחלק מהבריחה הייתה פיזית, אבל הבריחה הראשונית נעשתה דרך המוזיקה, כי המוזיקה מגיעה אליהם, מגיעה המוזיקה הרוק, או לא יודע כמו זה רוק, מתחילים לשמוע את באמת הביטלס, הוא מזכיר עוד שמות של להקות קצב, שגם אני הכרתי לפחות בשמות שלהם. זאת אומרת שאנחנו, שוב, הבריחה יכולה להיות ביותר מצורה אחת. והצעירים של שם בורחים אל השתייה, אבל את זה גם אל השתייה בורחים גם המבוגרים מקשיי היום, אבל הצעירים חלק מתחילים לנגן בכלים שונים, מתארגנות להקות, וזה מתחיל לתת טעם לחיים שלהם. ובספר הזה מתרכזים די הרבה סביב הסיפור הזה, איזה משקל, איזה חשיבות יש למוזיקה פופולרית. עכשיו, בתים שדתיים מאוד, ששם לא ישו לא רדיו וכמובן לא מוזיקה, ואז הילדים בורחים אחד אל השני, אצל מי שיש את הפטיפון, ובאמת את המעטפה החיצונית של הספר, מעטר ציור של פטיפון ישן, גרמופון ישן, מאלה שאני זוכרת ומכירה מנעוריי. אז שוב, אז גם אני כנראה נדבקת קצת בנוסטלגיה, אבל לא עד כך שאני לא אוכל לראות ששוודיה של שנות ה-60, להיות בשוודיה בשנות ה-60, בקצה הצפוני שלה, בהחלט לא הייתה חגיגה מאוד גדולה. ואני גם לא בטוחה שהיום, כמובן המצב שונה, כי הרבה דברים השתנו, אבל אני חוששת שגם היום במקומות נידחים של שוודיה, של נורווגיה, לא קל לאנשים האלו, וזה שלמשל ממשלת, לפחות ידוע לי, ממשלת נורווגיה משקיעה הון עתק בשביל לנסות לנסות להביא אנשים למכונות הרחוקים האלה, או למנוע את בריחתם על ידי סובסידיה גדולה מאוד. מידע שזה כנראה לא, זה אולי יפה לבוא כתייר למקומות היפים האלו, אבל זה כנראה לא לגמרי פשוט לחיות שם.
זאת בדיוק שאלה שרציתי לשאול אותך. מתוך היכרות שטחית למדי של האזור, זה בדיוק האזור של הגידול איילים, איילי צפון. האם זה מוזכר בספר?
כן, מוזכר, תראה, מוזכר הכל, הטבע מוזכר, אבל שוב, מי שחי בתוך זה, פחות, זה לא המוטיב העיקרי של הסיפור. כמובן, פשוט בתוך זה הם חיים. כשעושים מסיבה גדולה, אז האוכל הוא באמת איל, צלי איל, או שוב, יש כל הסממנים של האזור, החל מהטבע וכלה בקולינריה והשפה. כי למשל, חלק מהילדים מדברים עם תערובת בלתי סבירה של שוודית ופינית, כלומר, הם לא יודעים לבוריה לא את השפה הזו ולא את השפה הזו, ומי שבא מבחוץ לפעמים עומד חסר אונים כי הוא לא מבין על מה שהם מדברים. ושוב, החלוקה למעמדות שמשתקפת דרך השפה, זאת אומרת שמי ש... מי שקצת יותר גבוה בהיררכיה מדבר שוודית תקנית, ומה שיותר נמוך בהיררכיה יותר נכנס הפינית, עכשיו הילדים ביניהם מדברים תערובת, שוב, כמובן, אני כל קוראת בעברית, אבל לפי מה שהם אומרים, לפי מה שהם מרמזים, יש פה בעיה של, או לא בעיה, יש פה, המעמדות נבדלות גם לפי השפה שהם מדברים. אז שוב, ספר שהוא, או לפחות אלה שראו, היה סרט פה לפני כמה שנים, שאמרו שהסרט מאוד משעשע, ובאמת יכול להיות לקחו את האלמנטים האבסורדיים שכמעט נופלים לך לתוך העיניים, או נזרקים לך לתוך העיניים בכל עמוד, בסיטואציה שאנשים האלה נמצאים, אז אם לוקחים אותם, אז ללא ספק זה יכול להיות סרט משעשע מאוד. אבל כאמור, אני פשוט ראיתי בזה עוד דברים, את הכאב שלו על הילדות שלו ואת הצער על שכך היה בשוודיה בשנות ה-60. הוא לא מדבר על היום, מה שאני מדברת על היום זה היו המסקנות שלי ולא של הסופר הזה. אני לא יודעת אם הוא עוד כתב, לא בדקתי אם הוא, לעברית הוא ודאי לא תורגם מעבר לספר הזה. אני לא יודעת מה מידת, האם הוא כתב עוד דברים בשוודית, או אם הוא תורגם לדני, גם זה אני יודעת, אבל מעבר לזה אני לא יודעת לומר שום דבר על הסופר.
מי הוא ובן כמה הוא, כלומר,
אני לא, הוא לפי התיאורים שלו, הוא נולד כנראה בסוף שנות ה-40, אז אז הוא אמור, הנה יש לך, מיקאל ניאמן נולד בשנת 1959, וגדל בפיאללה שבצפון שוודיה, שם הוא חי עד היום עם אשתו וילדיו, זה אני קוראת.
כלומר, הוא מספר על ילדותו שלו.
כן, אז סביר להניח, שוב, אני אומר לך, אני אחד הדברים שיפים שאני למדתי מקריאה בעמוס עוז, הוא אני לא מוכרחה לדעת אם זה בדיוק הילדות של הסופר. זאת אומרת, השאלה מה הספר עושה לי, הוא מתאר איזשהו מצב, האם זה בדיוק הילדות שלו או לא, אבל הוא ללא, יש לך תחושה שהוא מכיר את על מה שהוא מדבר. זה לא מתוך קריאה באנציקלופדיה הוא מספר את זה, אבל האם זה בדיוק הילדות שלו, או האם הוא עצמו הפך להיות נגן סקסופון, או הרבה אנשים אלו שהוא מתעסק איתם ניגנו בכלים שונים. אבל כאמור, לדעתי, חלק מהניגון בכלים האלו, זה היה בריחה ממשהו יותר משהו, כי גם הצורה שהוא מתאר אותם, זה לא אנשים שמוזיקליים במיוחד, הוא ממש עד גיחוך מתאר כמה קקופוניה הייתה בתוך הלהקות האלה שהם ניסו. אבל זו הייתה דרך, אולי הדרך היחידה בשביל חלק מהם, לברוח מהמציאות הקשה שהייתה סביבם, של מצד אחד אנשים דתיים מאוד, יש שם איזו קבוצה שהוא מתאר של אנשים קנאים, על כל פנים התנאי השטח קנאות דתית נוצרית, זה מצד אחד, מצד שני אנשים שעבדו קשה מאוד ולא מעט האלכוהול ששלט בכיפה של הורים שהרביצו, הורים שזנחו, כל האלמנטים שאנחנו מכירים מהרבה חברות קטנות וסגורות. אבל שוב, מעניין, כיוון שהוא תורגם משפה סקנדינבית, מעניין כי שוב, אנחנו שגרים פה, אני חושבת שאנחנו מאוד 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 מתעניינים בישראל, אבל אני אישית, אני חושבת שזה בהחלט מי שחי פה ומגדל פה את ילדיו וחי פה הרבה שנים, שבהחלט ראוי שגם מתעניין במה שקורה סביבו, וספרות היא בערך לא, בהחלט לא רעה לקבל תמונה על מה שקורה בסביבה הקרובה או הקרובה הרחוקה שלנו.
מאחר והזכרת את עמוס עוז ואת סיפור על אהבה וחושך, הביוגרפיה האישית שלו, אני מרשה לעצמי ברוב צניעות להעיד על כך שזאת אכן הביוגרפיה האישית שלו, מאחר ואני גם כן חייתי באותם אזורים ואני מכיר את האזורים.
אז יודע מה, בוא אני, זה נכון שזה, לפני 3 שבועות נסעתי למון לשמוע את עמוס עוז שביקר כאן, אז הוא חוזר ומעיד שזה זה אמנם משהו על ילדותו, בעיקר על הוריו ומשפחתו, אז כמו שהוא אומר, יש בזה ללא ספק אלמנטים אישיים, אבל הרבה מאוד ממה שהוא כותב, כמו שהוא אומר, זה פיקציה, כי אנשים מנסים כאילו למצוא בדיוק האם הרחוב הזה כך או רחוב אחר, ואנשים באים ומתקנים לו, אבל הרחוב הזה היה אחרת, או הכביש הלך בכיוון אחר. אז הוא תמיד מחייך, כי הוא אומר שזה לא, הוא לא בא לכתוב ספר היסטוריה, הוא בא לספר זיכרונות, וזיכרונות הם הרבה פעמים מין פיקציה, או איזושהי, כי הוא אומר, אני לא הייתי בחדר המיטות של הסבא וסבתא שלי, אבל אני תיארתי מה הם עשו. אז זה רק אפרופו עמוס עוז.
יפה, תודה לציפי קראולונד, וודאי נשתמע בשידורים הבאים בשנה הבאה, עלינו לטובה, ואני מאחל לך גם לך שנה טובה.
שנה טובה ולהשתמע.
תודה רבה. להקת הקלייזמר הדנית מזל, תשמיע לנו עכשיו את השיר חוצפה, ואני מקווה שתהנו כפי שאני נהנה מהשיר הנפלא הזה. אחרי מזל הנפלא הזה, אחרי החוצפה, השיר של מזל, אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר שלהם, בביצוע איציק הדן חסן גהפט.
Oy lo mir sich se kischen die mame mich schon wissen dass jetzt der kotsch schon hasen der gehabt Oy lo mir sich se kischen die mame mich schon wissen jetzt der kotsch schon hasen der gehabt Oy jetzt der kotsch schon hasen der gehabt Jetzt geht nach Hause, nimm Tasch nicht tut kein Groschen, jetzt bekommt schon Hasen der gehabt. Oh, jetzt geht nach Hause, nimm Tasch nicht tut kein Groschen, jetzt bekommt schon Hasen der gehabt. Oh, lo mir sich die Kirschen, die Mama mich schon wissen, dass jetzt bekommt schon Hasen der gehabt. Oh, lo mir sich die Kirschen, die Mama mich schon wissen, jetzt bekommt schon Hasen der gehabt. Oh, jetzt bekommt schon Hasen der gehabt. Kein Brötchen, Fläschchen, Halle, ein neues geweckte Kalle, jetzt ihr könnt schon Hasen der gehabt. Kein Brötchen, Fläschchen, Halle, ein neues geweckte Kalle, jetzt ihr könnt schon Hasen der
תגידו שזה לא משגע, תגידו שהמוזיקה הזו לא נפלאה, באמת נפלאה. תודה ללהקת מאזל. מתוך בוסטן ספרדי אשמיע לכם עכשיו צור משלא אכלנו בביצוע רבקה רז.
Oh,
מתוך בוסטן ספרדי שמענו את צור משלו אכלנו. הפיוטים הדתיים והמסורתיים לחג הם רבים לאין ספור. גם עדות ישראל הם לאין ספור, וכל אחת מהם יצרה פיוט משלה. בחרתי להשמיע לכם מספר, פיוט אחיד בביצועים שונים ובמנגינות שונות. הפיוט הוא אוכילה לאל, זה פיוט לראש שנה. והתחיל במסורת של איטליה, ספרד, פורטוגל, בביצוע דניאל בדרידה. ועכשיו אוכילה לאל לפי מסורת בבל בביצוע שלמה מועלם.
אוכילה לאל אחלה פניו ושאלה بقال عام أشير الزوم أبيعة رمنوت بعاد مفعلا لأدم مع الخليل
קהילת הודו קוצ'ין גם היא חיברה שירים נעימות לפיוטים, ועכשיו נשמיע לכם את אוכילה לאל של עדה זו.
אוכילה
אוכילה לאל של קהילת הודו קוצ'ין. ועכשיו השיר אוכילה לאל בביצוע רבי שמואל זלמנוב, וזה לפי מסורת חסידות חב"ד. ועכשיו אוכילה לאל של העדה הקורדית, כלומר יוצאי כורדיסטן. אוזניכם השומעות ועיניכם הרואות, עדות רבות לישראל, תפילות זהות, אבל במנגינות שונות, בכל עדה. יש עוד הרבה עדות, לא הספקנו את כולם, אבל אני מקווה שנהנתם מן המגוון שהעברתי אליכם. הגענו לסיומה של עוד תוכנית ברדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן, בירת דנמרק. בשידור היום השתתפו אביטל ויצטום, שגריר ישראל בדנמרק ארתור אבנון, יגאל רום וציפי קראולונד. האזנתם לשירים רבים וכן לפיוטים לראש שנה, וכל השידור הוקדש לראש שנה. אני מקווה שנהנתם ונתראה שוב בשבוע הבא. תודה. Shalom, 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 shalom
שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום.
Shalom.